ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. והיום נדדתי לתל אביב ועשיתי את זה כדי להיפגש עם עורך הדין שהעניין שאנחנו הולכים לדון עליו נוגע בכולנו, ואנחנו בעלי הדירות, במיוחד אלה שבאים בתוך בתים משותפים, אנחנו נפגשים בזה יום יום. אבל לא רק אנחנו, לא רק המשקיעי נדלן, אלא אנחנו גם כבעלי דירות שאנחנו גרים, דירות מגורים שלנו, אנחנו חיים את זה יום יום, וזה בעצם ההתנהלות בבית המשותף. זה ההתנהלות מול השכנים, זה ההתנהלות מול הוועד, זה ההתנהלות בכלל. אנחנו נתקלים לא מעט עם אנשים שיש להם גגות, שיש להם גגות מעל הבית, שהם כאילו קומה עליונה, ושצריכים לעשות זיפוטים ודברים ולא יודעים מה לעשות. אנחנו נתקלים שיש לנו כל מיני בעיות משכנים, וכדי שיהיה לנו סוף סוף מענה, ומענה רשמי, אני הגעתי לתל אביב לעורכת הדין דרורית מלינרסקי. למדתי להגיד את השם שלך, זה כמו להגיד קווטינסקי. ואני מאוד שמח שהיא מערכת אותי. ואחרי ששתינו קפה, והיה לי מעניין גם לעשות את השיחה המקדימה איתה, אני אשמח אם גם אתם תכירו אותה. אז תודה רבה דרורית שהזמנת אותי.
ברצון.
ואני אשמח אם ככה תספרי ככה בכמה מילים למאזינים שלי, מי זו דרורית, מעבר לזה שאישה נחמדה, אלא מי כעורכת דין, מי בכלל, ומשם נצלול עמוק לתוך הסיפור שהוא מאוד מאוד בדמנו.
אוקיי, אז שלום לכל המאזינים. שמי עורכת דין דרורית מלינרסקי, אני עוסקת כ-21 שנה בתחום הנדלן המקרקעין. הספציפיות שלי היא במיוחד בבתים משותפים, בסכסוכים בבתים משותפים, ובכל מה שכרוך במחלוקות בבתים משותפים, שלשם כך צריך באמת עורך דין שהוא מיומן בכך, ויכול לשים את הדגשים הנכונים והנבונים במרבית המקרים, על מנת למנוע הסלמה גם של סכסוכים. המשרד שלי נמצא בתל אביב, במגדל המוזיאון, וכמובן וכמובן שמטרת התוכנית הזו היא בהחלט לתת מענה נכון ונבון לכלל המאזינים, על מנת לפתור סכסוכים שבאים לפתחנו מדי יום ביומו.
או למנוע אותם.
או למנוע אותם מלכתחילה, בוודאי. בוודאי, או למנוע, בגדר מניעה, כמובן.
יש לי שאלה ככה, לפני שנצלול בעניין, האם את כעורכת דין תל אביבית, כן, שאת קרובה כאן יותר לטאבו התל אביבי והכל, האם את מתעסקת בכל הארץ, או שאת רק בגוש דן והמרכז?
אני עוסקת בכל הארץ, מאחר שמה שעומד לנגד עיניי הוא הסכסוכים, והרצון לפתור את הסכסוכים בין השכנים, כך שגיאוגרפיה מבחינתי היא לא הנושא האקוטי, אלא מה שחשוב הוא המהות של הסכסוך, והרצון לפתור את הסכסוך ואו למנוע אותו מלכתחילה.
מעולה. אז אנחנו בעיקר בענייני מניעה, ואני שמח שככה אנחנו מדברים, ואני רוצה שישר ניכנס לתוך העניין, ובאמת נשאל את השאלה, ואנשים לא יודעים, תלמידים שלי כבר כן יודעים, איך נקבעים היחסים בין בעלי הדירות בבניין? זאת אומרת, מה המסמך, או איך קובעים את היחסים בין הדיירים, איך נקבע מי משלם ועד, מי משלם דברים, איך בוחרים ועד, איך, מה שייך למה, איפה נמצא המסמך הזה?
המסמך הזה קודם כל נמצא בחוק המקרקעין, הוא קרוי התקנון המצוי. התקנון
המצוי,
המוסכם או המצוי, בלשון משפטית.
אולי ככה תסבירי לאנשים את ההבדל בין המוסכם למצוי?
המוסכם הוא תקנון שהוא מוסכם בין כל הדיירים, כאשר ישנה הצבעה של שני שליש מהדיירים, שמצביעים עבור התקנון, עבור הכללים שמנחים את הבית המשותף, כפי ששאלת אותי, מה הם צריכים לשלם, מתי צריכים לשלם, איך צריכים לשלם ולמה, וכמובן גם קובעים את הנציגות. התקנון המצוי הוא התקנון המחייב בהיעדר תקנון מוסכם, כלומר הוא חלק בלתי נפרד מחוק המקרקעין. ובהיעדר תקנון מוסכם אחר, התקנון המצוי הוא זה שקובע.
אני רוצה לפשט את זה ברשותך, ולהגיד שבעצם התקנון המצוי הוא המסמך שגם קובע מה הצמדות, מה הכל.
נכון.
הוא נמצא בתיק הבית המשותף או בצו רישום בית המשותף, וההבדל העיקרי בינו ובין התקנון המוסכם, זה שבמוסכם יש איזה שינוי שהוא ספציפי לבניין שעשו החלטה, כמו שאת אמרת, זה נקבע ברוב. יש, דרך אגב, יש מקרים שעוד נקבע, נגיד, מעת כתיבת התיק, כבר בחתימות שהקבלן עושה, אני למשל פוגש למשל בניינים בחיפה או בטירת כרמל, שיש להם שתי כניסות, ובתקנון המוסכם הפרידו את הניהול, את האחריות על כל כניסה, הרי שזה אותו בית.
נכון, זה בהחלט כניסות, אפשרי.
אז זה יכול
כן.
גם לקרות משהו שהיה קודם, אז בעצם תיק בית משותף, או התקנון, זה בעצם המסמך שקובע את היחסים בין הנכסים בבניין.
אמת, בין בעלי, עובר, בעלי הנכסים.
וזה מחייב את בעליהם, בגלל שזה בעלי. עובר מנכס לנכס.
בדיוק.
ואת יודעת מה, אני רוצה להתחיל דווקא מהנושא שהכי קרוב, ומשם אנחנו נגיע גם לנושאים שדיברנו אנחנו. יש, וזה מה שמחכים אנשים לשמוע, אחד הסכסוכים הכי ידועים שאני מכיר בניהול בניינים, זה הנושא של הגג. זה הנושא של איתום הגג, זה בעיקר בחורפים, כאשר אנחנו נתקלים לא מעט, ואני רואה את זה עם לקוחות שלי, שבן אדם רוצה, בן אדם שנמצא בקומת גג, הדירה שלו נרטבת, והדיירים האחרים לא מזיזים את האף שלהם, ולא מוכנים לשלם ועושים צרות. ואני רוצה שאחד הדברים שאנחנו נצא פה מהפודקאסט הזה, מעבר לזה שלפני שאנחנו מגיעים אלייך שתנהלי לנו את זה, מה בעצם צריך לקרות? איך בעצם צריך להתנהל אירוע כזה מבחינת הדייר שנפגע?
ראשית, בראש ובראשונה יש לבדוק האם אכן הנזק נובע מהרכוש המשותף או הוא נובע מהשכן למעלה. כלומר, יש לנו בעצם הלכה למעשה שני ראשי נזק. אם עסקינן ברכוש משותף ששייך לבית המשותף, אזי הכתובת לכך היא הוועד הנבחר שדיברנו אודותיו, שנבחר בשני שליש וכדומה וכדומה, וכפוף לתקנון המצוי ואו לתקנון המוסכם. כלומר, צריך לעשות הפרדה מאוד מאוד ברורה ובהירה לכך, ולומר שבראש וראשונה, אם עסקינן ברכוש המשותף, הכתובת לכך הוא ועד הבית, או נציגות הבית המשותף. אם עסקינן באופציה השנייה, דהיינו, אם מדובר על נזק שנובע מהשכן, וניתן להבחין בבירור האם אכן זה נובע מהשכן, על ידי כך שאנחנו רואים שהרטיבות מפושטת בתקרה, בתקרת הדירה, של הבעלים, אזי
בתנאי שיש שכן מעליו את מדברת.
כן, אבל בכל מקרה, כן, בוודאי, אם עסקינן בגג, אז מן הסתם הדברים שונים. אנחנו מדברים על
למרות שאני חייב לעצור אותך.
כן.
שיש לנו גם מצב שגם הגג יהיה באחריות של אחד הדיירים.
ודאי, ברגע שהגג שייך לו, והגג הוא חלק בלתי נפרד מהדירה ומוצמד אליו, אז בוודאי ובוודאי זה מאוד נכון שאכן האחריות חלה עליו, על הבעלים.
אני רוצה שנדגיש את זה, בגלל שאת אומרת כאן אמירה מאוד חזקה, ואני
כן.
קצת אדגיש את האמירות החזקות שלך,
אוקיי.
שלך זה נראה טריוויאלי.
אוקיי.
אנשים לא יודעים את זה. אנשים לא יודעים
נכון,
שגג
נכון.
שצמוד לבן אדם, זה כאילו המרפסת שלו. וזה באחריותו לעשות את האיתום. אנשים מחזיקים גגות, הם חושבים שהם זכו בפעיס, שיש להם את הגג בבעלות, שהצמיחו להם את זה לדירה.
מסכימה איתך לחלוטין.
אני חייב כאן לספר לך רק קוריוז של שנייה. אני, הגיע אליי איזה מישהי שקנתה בחיפה מעמידר גג, באזור של ודי נסנס, באחד המכרזים, והיא חשבה שהיא זכתה בפיס. קודם כל, היא חשבה שהיא הולכת לאיזה טעמה, והיא לא הבינה שזה לא יקרה שם. שתיים, הדיירים רק חיכו לה. הדיירים רק חיכו לה, הם חיכו, בגלל שאת המידר קשה להפעיל, הם רק חיכו מי שיתפל להם בגג ובדירות, והם הזחילו אותה, והוציאו ממנה תיקון של הגג, ותיקון של התקראות שכבר היו רקובות, וכלום לא יצא לה מזה. אז רבותיי, תיזהרו.
במשנה זהירות. צריך לנהוג במשנה זהירות ולבדוק באמת.
כבר הערת עיניים.
כן, של מי הבעלות בגג, בוודאי שכן. כי כפי שצחי אמר, ואני בהחלט מצטרפת לדבריו הנכונים והנבונים, אם וכאשר הגג מוצמד, הרי שהוא למעשה חלק בלתי נפרד מרכוש הבעלים, ובמקרה כזה האחריות חלה עליו לתיקון.
אז אנחנו תכף נודדים למקרה, ואני רוצה שדווקא נתקוף כרגע, אנחנו תכף נדבר, ואני יודע שיש לך הרבה מה להגיד על זה, וגם הרבה ניסיון, על הנזילה מתוך בתים או מתוך גג שהוא פרטי. חשוב לי מאוד שכן נתמקד בגג המשותף, שהוא בעצם רוב המקרים. ועכשיו הדיירים, ואת יודעת מה? גם ועד הבית, ובהרבה מקרים זה בן אדם אחד שמחזיק את כל הבית, ואני נמצא בשיקון של שתי כניסות, והגג נוזל, והדירה שלי רטובה, ואני קודם כל לפני התיקון רוצה לאטום אותו. אבל הדיירים לא רוצים להשתתף. איך אני פועל במקרה הזה?
אם עסקינן במקרה שתיארת, שאכן הוא רכוש משותף של כלל הדיירים, והדיירים מסרבים לאחר שהודעת להם.
איך אני מודיע להם? זה חשוב.
כן, בראש וראשונה במכתב. במכתב, בכתב, שישנה בעיה שדורשת את האיתום של הגג, במכתב או על ידיך או על ידי עורך דין, כמובן עדיף שעורך דין מיומן יטפל בכך, עורך דין שבקי במטריה, בקי בבתים משותפים.
ולהכין את התיק.
ולהכין את התיק כמובן.
אבל סליחה, סליחה שאני מפריע לך, תראי איך אני מפריע לך.
אוקיי.
אני מדבר על בניינים, שחצי מהם זה דיירים שגרים בסחירות אצל בעלי דירות, לאיזה כתובת אני שולח את המכתב? האם אני צריך לשלוח את זה לבעל הדירה, נגיד אם הדירה שלי בחיפה, שהוא גר בתל אביב, או האם אני שולח את זה לכתובת ולדירה בבניין?
לא, קודם כל בראש וראשונה אתה חייב לידע את הבעלים. אם הבעלים גר בתל אביב או בכל מקום אחר ודירתו בחיפה, עדיין הוא הנמען שאליו צריך להפנות. מכיוון שהדירה ברוב הפעמים מוזכרת, על הסוחרים לא חלה חבות מלבד לידע את הבעלים. מבחינה חוקית, החבות במלואה חלה על הבעלים.
זאת אומרת שאני יכול לשלוח את המכתב לדייר ולהגיד, הרי בטאבו לא מופיע כתובת, בנסח אין כתובת.
אוקיי.
זאת אומרת, ועכשיו ללכת, אני עכשיו הייתי זקוק לכתובת של איזה מישהו שעשה לי נזק, וזה עלה לי 1,000 שקל חקירה כדי להגיע לכתובת.
כן.
לא כל אחד יעשה את זה, אנחנו לא מרוויחים שם כאלה כספים.
כן.
אז זאת אומרת, אני יכול לשלוח את המכתב לדייר.
לא, אתה חייב לשלוח לבעלים בראש וראשונה.
אני יכול לשלוח לבעלים באמצעות הדייר, או למסור את זה?
אתה יכול לשלוח לבעלים באמצעות הדייר, אבל אתה חייב לוודא שהבעלים אכן קיבל את המכתב. כלומר, אני הייתי ממליצה לשלוח גם ברשום לכתובת של הבעלים, ובמקביל גם במסירה אישית לדייר שמתגורר, ולוודא שהוא מוסר לבעלים. כך אתה יוצר מעגל שלם שאתה מוודא בצורה הרמטית, או בצורה, בוא נמצא תואר יותר מתאים לכך, בצורה יותר מלאה, שאכן הבעלים מיודע שישנה נזילה, או שישנו נזק שקיים בגינו. אין דיות בכך שאתה שולח לדייר שמתגורר בלבד, כי הדייר שמתגורר שם יכול תמיד לומר, אני לא יכולתי למסור וכדומה וכדומה. לכן חלה החובה שיקבל זאת הבעלים. ואם צריך במסירה אישית, אז גם במסירה אישית לבעלים. החוק מחייב בדואר רשום, זה לפי תקנות סדר הדין האזרחי, 3 פעמים, 3 ניסיונות, ולאחר מכן הדבקה על הדלת, אם הבעלים לא קיבל.
אז מצוין. אז אנחנו צריכים לשלוח 3 פעמים.
נכון.
אגב, אם יש לי כתובות מייל...
במסירה אישית.
אם יש לי כתובות מייל או יש לי וואטסאפים, אני לא יודע כתובת, וואטסאפ תופס?
וואטסאפ בעיקרון הוא מהווה ראיה, אבל לא ראיה מספיקה. לא ראיה מספקת, אלא כתימוכין. כתימוכין לדואר רשום.
אז אני שואל, איך אני, אם יש לי עכשיו בניין של 56 דיירים, איך אני מגיע לכל הדיירים, אם כולם זה דיירים בסחירות, שהבעלים אין את הכתובת?
אז קודם כל אתה מוציא נסח טאבו, בודק בדיוק במי הבעלים, ולפי תעודות הזהות אתה מאתר על ידי שאילתות במשרד הפנים, במי מדובר, מה הכתובת המדויקת.
הבנתי. יפה.
החובה היא לאתר, אני רוצה להדגיש שהחובה היא לאתר את הבעלים. הבעלים עליו חלה האחריות המלאה לתיקון.
אז עכשיו אנחנו כבר יודעים, מתחילים לעשות את הסדר, אז אמרת, אנחנו צריכים להוציא 3 מכתבים של התראה.
לא, אנחנו צריכים להוציא מכתב אחד, וצריכים לשלוח אותו בדואר רשום,
אוקיי.
ואישור מסירה, על מנת לוודא שהוא אכן קיבל, ובמקביל, אם ישנה בעייתיות, אם אנחנו רואים לדוגמה שהדואר הרשום לא נמסר ליהודו, עדיין זה מעבר ראייה ששלחנו, אבל למען הסר ספק, ניתן לשלוח את זה במסירה אישית. זה בגדר אופציה.
הבנתי. אז הנה אנחנו כבר עשינו את הדבר הזה, ואת אומרת, אז יש את השלב שגם תולים על הדלת.
נכון, בהיעדר שלא איתרת את הבעלים, כאשר אתה שולח שליח 3 פעמים, והאדם לא נמצא, אזי בניסיון השלישי, תולים לפי תקנות סדר הדין האזרחי, אתה תולה את זה על הדלת, מדביק על הדלת השליח, וכמובן רושם בתצהיר שהוא הדביק זאת על הדלת. כמובן אם הוא מסרב...
אני היום גם דרך אגב מצלם את זה.
בדיוק. כמובן אם הוא מסרב לקבל, זו נקודה חשובה מאוד, אם הוא נמצא בבית ומסרב לקבל, הוא או מישהו שהוא מעל לגיל 18, אזי אנחנו צריכים לציין את זה מפורשות בתצהיר, שהוא היה וסרב לקבל.
כן, זה נכון בעצם לגבי כל המסירות של תביעות וכאלה.
שכל כל מסירה משפטית.
האם אני צריך במכתב הזה שאני כותב,
כן,
לציין את הנזק, לצלם את הנזק, ולתת גם הצעות מחיר של
לא,
ספקים?
עדיין לא, אתה צריך רק לציין שישנו נזק, אתה צריך לציין את משך הנזק, כמה זמן הנזק, ואתה צריך לציין שנלקח על ידיך שרב רב או מומחה או כל דבר כמובן שיכול לעמוד על גודל הנזק ועל מקור הנזק. יכול להיות גם אם אתה מבוטח בביטוח מבנה, אז חברת הביטוח תשלח שרב רב על מנת לעמוד על הנזק. מפורשות צריך לציין על סמך מה אתה מסתמך כאשר אתה פונה למזיק, לבעלים שאחראי לנזק.
האם אני יכול לפנות לדיירים רק כשיש לי נזק, או שנגיד אני יודע שהולך להיות חורף קשה, והגג לא עבר שום טיפול, אני דייר חדש בבניין, ואני רואה את המצב של הגג, ואני עושה אכן רכבך לחורף, ואני אומר, בואו נעשה זיפות. יש דרך שאני יכול לכפות את הדרישה שלי לשכנים?
זה לא, אין צורך, קודם כל זה רעיון מצוין, והדרך היא באמת לעשות אסיפת דיירים, ושם לציין שישנה התכנות לנזקים עתידיים, והיא לכך ובהתאם לזאת, אתה מבקש או דורש שבהסכמת כל הדיירים, שאכן יעשה זיפות על הגג.
ואם הם לא מסכימים, זה באותו נועל?
אם הם לא מסכימים, אזי בוודאי שישנו נועל לפנות לדיירים במכתבים ולציין זאת. ולבקש, או יותר נכון לדרוש, שיהיה איתום. כי אם מדובר ברכוש משותף, אז בוודאי שהחלוקה היא בין הדיירים, בין הבעלים של הדירות.
לפי בעצם הרי בנסח הרי מופיע, כל אחד החלק שלו ברכוש המשותף.
נכון.
עכשיו...
כל אחד לפי חלקו היחסי ברכוש המשותף.
עכשיו אני רוצה לקחת את זה כבר לצעד הבא. החורף הגיע, הרטיבות ממשיכה, אני כבר לא יכולתי לסבול את זה, אני הלכתי והבאתי איתום, ועשיתי איתום על הגג, שילמתי 10,000, 20,000 שקל.
כן.
ואני עכשיו רוצה לתבוע את חלקי. הדיירים, עשיתי את כל מה שאמרת, גם לקחתי אותך, הוצאנו את המכתבים, או לא לקחתי אותך, עשיתי את זה לבד. איך אני עכשיו רץ עם זה קדימה? איך אני תובע את החלק של הדיירים שיחזירו לי את הכסף?
אז לשם כך באמת צריך עורך דין מיומן שיעשה זאת. קודם כל זה כבר קצת קשה לעשות לבד, לטעמי, עם כל הרצון הטוב של כל אחד מאיתנו. מה שחשוב זה באמת, אם אכן עשית, זה לפנות למפקחת על המקרקעין, שלה יש את הסמכות.
בואי נסביר מי זאת, כן?
כן, המפקחת על המקרקעין, יש לה את הסמכות על פי חוק.
היא יושבת בלשכת רישום המקרקעין.
כן, נכון, אבל היא המפקחת השיפוטית.
היא סוג של שופטת.
כן, היא לא סוג, היא שופטת שלום, שבקובעה כמפקחת על המקרקעין. היא בסמכות של שופט שלום. היא למעשה שופטת שלום, הלכה למעשה, ולה יש את הסמכות לפסוק בסכסוכים בין הבעלים בבתים משותפים. זו סמכות בלעדית של המפקחת, לכן באמת הכתובת הנכונה היא המפקחת על המקרקעין, והיא לקח ובהתאם לזאת עליך לפנות עם כל התימוכין לכך שאכן אתה תיקנת את הגג, אתמת, שעסקינן ברכוש משותף, ולבוא באמת להגיע להרכאות, ושם תינתן החלטה על ידי המפקחת, בוודאי ובוודאי, אחרי שקילת כל הנימוקים הרלוונטיים, ואחרי כל ההוכחות שאתה ממציא בפני המפקחת, בנידון האיתום.
אז שאלה כאן, שתעלה, כן, הרי שהולך לעשות את זה מישהו שגם עלה לו האיתום של הגג.
כן.
ועכשיו הוא גם צריך לקחת עורך דין.
כן, עורך דין, כן.
ויש לו עלות, ואני לא נכנס כמה זה עולה, אבל זה בטוח עולה כמה אלפים של שקלים. האם אותו אדם שעושה וגם עשה את כל המאמץ ועשה כן. את כל הפעולה, זכאי להחזר הוצאות, זכאי לתגמול על הפעולה שהוא עשה, בגלל שסך הכל הוא פעל.
תראה, זה בהחלט חלק מכתב התביעה, ההוצאות הן בהחלט חלק מכתב התביעה, רק לציין שהמפקחת על המקרקעין אין לה סמכות לפסוק בענייני נזיקין בעיקרון, הסמכות הזו נתונה לבית המשפט השלום, בנזיקין פרוטים.
את מדברת על הנזק שנגיד שנוצר מהגג,
בדיוק, זהו, זה לא.
הנזק בתוך הדירה.
בדיוק, בתוך הדירה, אבל כן, אבל בענייני האיתום, בוודאי שאתה מוסיף את העניין של ההוצאות ושכרתי לך עורך דין.
ומה קורה בדרך כלל? הכסף הזה חוזר, מה שכל בן אדם חושב על כיסו.
תראה, בוודאי שכל בן אדם חושב על כיסו. זו החלטה שהיא החלטה שיפוטית, היא החלטה של המפקחת, וכל מקרה הוא מקרה לגופו. כלומר, אי אפשר להכליל ולומר, זה לא יהיה נכון לומר, שבכל מקרה ומקרה זה יחזור חזרה. צריך לקחת את זה בחשבון, אבל בהחלט שכן, צריך לפנות להרכאות, צריך לפנות למפקחת ולמצות את זכויותיך.
יופי, אז אני חושב שאת העניין הזה כבר אנחנו הבנו את העיקרון.
אוקיי.
ואני רוצה ללכת לשלב השני שאת מאוד התחלת איתו, זה הקטע שאנחנו נפגעים מדירה של שכן, שמשם יש לנו נזק ואנחנו מכירים את זה, ואחר כך אני אספר אפילו איזה מקרה שהיה לי מעניין, והשאלה כאן באמת, ואנחנו יודעים שאנחנו מגיעים פה לסכסוכים ולמקרים שאנשים לא רוצים אפילו להגיב, איך אנחנו מתנהלים מול שכן שהדירה שלו מזיקה אלינו, קודם כל איך אנחנו מוכיחים את הנזק שזה ממנו, הוא יכול הרי תמיד לטעון שזה בא ממקום אחר, ושתיים, איך אנחנו מתנהלים ועושים בדיוק את אותה דרך שלקחת אותי בבית המשותף, תקחי אותי כאן, וכאן את יכולה גם לטבל את זה בדוגמאות שאת סיפרת לי.
אוקיי, אז כאן כמובן האופן של הפעולה הוא שונה לחלוטין, מאחר שאם באמת הנזק נגרם על ידי השכן, עלינו לפנות בראש ובראשונה לשכן, ולומר לו שאנחנו רואים שישנו נזק אצלו שנובע מדירתו. עכשיו כמובן שבמרבית המקרים השכן מסרב לתקן את הנזק וטוען שהשייכות היא שייכות לרכוש המשותף, אין עסקינן ברכוש שלו, אבל אנחנו מחויבים בראש ובראשונה לפנות אליו. במקביל,
רגע, איך אנחנו עושים את הפנייה?
אנחנו מחויבים לפנות אליו בכתב. חשוב לציין שאנחנו צריכים לפנות בכתב, מאחר שזה מהווה בגדר ראייה.
אז יופי, אז עכשיו, מה זה בכתב?
בכתב,
מה המשמעות של בכתב?
המשמעות של בכתב אומרת שכאשר ישנו נזק לדירה, אנחנו מחויבים לתעד את הנזק. זה חלק מתיעוד של המערכה או הפנייה של, שבה אנחנו מתנהלים. במאה עסקינן, מדובר בכך שאנחנו בראש וראשונה, במקביל, מביאים בעל מקצוע, שרברב, במילים אחרות, אינסטלטור, שיאמר לנו בצורה ברורה מכאן נובע הנזק, וניתן לראות, מאחר שכאשר ישנה קורוזיה וישנה התפשטות, ולעיתים זה כבר מגיע למצב שגם הטיח נופל, מצב שהוא בלתי נסבל, לא ניתן כבר לעשות שימוש בחדר הספציפי, אז בוודאי ובוודאי שזה נובע מהשכן. עכשיו, כל חוות דעת של אינסטלטור או חברה שתעמוד את מקור הנזילה וגודל הנזילה, ישנם חברות שבהחלט משתמשות באמצעים טכנולוגיים כגון מצלמות טרמיות, והן אחראיות לומר לכן בוודאות מה מקור הנזק. היה לי מקרה של, שבו טיפלתי לאחרונה אחד מן רבים, ששבע שנים השכנים סירבו להכיר בכך שישנה נזילה במרפסת שלהם מתחת לפרקט, ודחו את השכנים בהלוך ושוב, כאשר בינתיים התחלפו גם בעלים, והלקוחות נאלצו לסבול משבע שנים של נזילה מסיבית לתוך הסלון, לתוך המרפסת, של היה פשוט בלתי אפשרי לקיים חיים נורמליים, חיים סדירים. במקרה הדנן, מה שהדרכתי אותם ומה שהם עשו אכן עשו, זה בראש וראשונה לקחת בעל מקצוע אמין, שיבדוק ויראה מה מקור הנזילה.
אז אני רק רוצה להגיד כאן לאנשים שמקשיבים לפודקאסט, שבמסגרת הפודקאסטים שלי, אני הבאתי שני בעלי מקצוע מעולים, ואני מאוד ממליץ להם לשמוע אותם. אני הבאתי את אמיר אוספטר, והבאתי את שחר פרץ. שחר יש לו חברה לבדק בית, אמיר אוספטר, מי שזוכר בפודקאסטים, הוא בכיר במערכת האינסטלציה, עושה גם בדק בית בעצמו. שני אנשים שהם מקסימים, זאת אומרת, הם קודם כל בני אדם, ואת יודעת שכמוך, כן, אני רק מראיין אנשים כאלה.
תודה, זה חשוב מאוד שאתה מדגיש את זה.
ואני ממליץ, כן, במקרים כאלה, באמת להשתמש בדברים שלהם, בגלל שאלף, הבדיקה שלהם היא בדיקה נכונה, היא אחראית. במקרה של רטיבויות, לתמיר יש גם את המכשירי אינפרה ואת כל מה שנדרש.
בדיוק, אינפרה, כן.
ואני יכול להעיד, דרך אגב, אני יכול להעיד על שניהם, אבל לתמיר גילה נזילה בדירה של אחי.
כן.
ופתר לי אותה, נתן את ההנחיות הנכונות, ואפילו פרגנתי לו בכל מיני מקומות, ולא רק בזכות הפודקאסט. ובאמת צריכים את השירותים של עורך הדין כמוך, כדי לענות, כדי למנוע את המלחמה ואת הצורך.
אז ואת האמוציות המיותרות, אתה צודק.
אז בוא נתקדם מפה.
אתה צודק בהחלט. ולאחר מכן, כפי שאמרתי, מביאים את המומחים או את האינסטלטור, זה כמובן בעת ובעונה אחת עם פנייה לשכן. והיה והשכן מסרב בתוקף, אין לנו מנוס לפנות לערכאות, ושוב, הכתובת לכך היא המפקחת על המקרקעין, שהיא אמונה על הסכסוכים כגון אלו, לפסוק מאין המקור של הנזק, כלומר זה אחרי עיון בחוות דעת מומחה. במרבית הפעמים, כמובן שזה לא כלל גורף, זה נתון לשיקול דעת שיפוטי, אני חייבת לציין זאת, מתמנה מומחה על ידי בית המשפט הנכבד, שהוא קובע באמת מהיכן מקור הנזק, הוא קובע מה צריך לעשות, עם הוראות מדויקות מה צריך לעשות, זאת לאחר שהוא מבקר בדירת המזיק, השכן המזיק, ובדירת הניזוק, ולאחר מכן מוגש דוח על ידיו לבית המשפט הנכבד למפקחת, ובהתאם לכך היא שוקלת את הדוח, היא שוקלת את מרב העובדות, וכמובן את הדוח, ופוסקת פסק דין בהחלט מפורט, שכולל מה צריך לעשות מפורשות בדירה הניזוקה.
חשוב לי לדעת בכל הדבר הזה, הרי בניגוד למצב של הגג, שאני בחירום גם יכול לתקן את זה בעצמי,
נכון.
ואחר כך לבוא בדיעבד לבקש את הכסף,
כן.
במקרה של שכן שעושה לי נזק, אני לא יכול להיכנס אליו הביתה.
בהחלט שלא, ויש הרבה פעמים שהוא מסרב גם לתת להיכנס. כלומר, אני נתקלתי במקרים שהשכן מסרב מפורשות לתת כניסה למומחים, לאפשר להם. ומכך נובע גם הסלמת הסכסוך, מאחר שהוא מסרב לשתף פעולה.
יפה, אז השאלה שלי כאן, כמה מהר התהליך הזה קורה? בגלל שאם עכשיו אני יושב בבית, ובחדר שינה שלי נוזל מים מהדירה של השכן, והשכן שם עליי קצוץ, במילים פשוטות, כן. ואני סובל, והבית שלי ניזוק, ואני לא יכול להשתמש בחדר, ולא תמיד יש לי 100 חדרים, כמה מהר קורה התהליך הזה?
תראה, התהליך הזה הוא קורה כעיקרון, ישנו מסלול של הגשת תביעה למפקחת, אבל אם אתה, כפי שאתה מתאר באמת מקרה שנוזל עליך מים, נוטפים מים, אתה לא יכול לעשות שימוש סביר בדירה, במושכר. ישנה גם במקביל ירידת ערך של הדירה, שזה גם צריך לציין. בגין הנזקים אתה לא יכול גם להזכיר אותה, אתה לא יכול לעשות שימוש סביר. אזי חייבים להגיש צו עשה. צו עשה הוא הליך מהיר יותר, שהוא הליך מצטרף לתביעה של המפקחת. כלומר, צו עשה לא יכול לעמוד לבדו. זה בגדר סעד זמני, וסעד זמני ממהותו, מעצם טבעו וטבעו, הוא חלק בלתי נפרד מהגשת התביעה או מההליך המשפטי.
מה קורה דרך אגב? ככה עולה לי השאלה.
כן.
הרי השכן כבר הוא סרבן, הוא כבר אנטי.
כן.
והוא גם שם, סליחה, קצוץ על על המפקחת, והוא לא נותן גם לבעל המקצוע להיכנס כדי לקבוע את הנזק. מה קורה במקרים האלה?
במקרים האלה יש לציין שהוא לא נותן להיכנס. קודם כל, בראש ובראשונה, החברות האלה אכן מציינות זאת, ושהוא לא, שהוא מסרב לשתף פעולה. הדבר הזה נלקח בחשבון בטיעונים לבית המשפט הנכבד, למפקחת, המפקחת בהחלט שוקלת זאת שהוא מסרב לשתף פעולה, ופסק הדין במרבית המקרים אכן משקף זאת שהוא סירב, כלומר הדבר בוודאי ובוודאי לא עומד לזכותו שהוא מסרב לשתף פעולה. ניתן פסק דין בהיעדר שיתוף פעולה שהוא לא רוצה לקיים את פסק הדין, אז ישנם הליכים, כמו הליכי הוצאה לפועל, כמו ביזיון בית משפט, והליכים נוספים על מנת לכפות עליו.
אז אני חוזר עוד פעם אחורה לצעד הזה.
כן.
עכשיו נהיה לי נזק.
כן.
נהיה לי נזק, פניתי לשכן.
הוא מסרב.
ניסיתי קודם כל בטוב, בשיחה.
בטוב, בוודאי, הוא מסרב, כן.
שלחתי לו מכתב, היום אני שולח בשנייה מכתב אפילו מהמחשב.
נכון, גם זה הוא
התעלם. שלחתי לו גם הודעות, אמנם זה לא הכי, אבל זה גם תשובה.
זה גם, בהחלט.
זה גם תשובה, בייחוד בקורונה זה הפך להיות תשובה.
נכון, בהחלט.
ואני רץ עכשיו למפקחת, לוקח אותך ורץ למפקחת. מהרגע שזה קרה, והיום אני הייתי מהיר, למחרת או אחרי יומיים רצתי אלייך, את הגשת את הצו, כמה זמן, פרק זמן, ימים, שזה ייקח, בהנחה תלוי, שהכל פעיל באותה זמן.
זה אמור להיות מהיר, מהיר יותר, תוך שבועיים צריך להתקיים דיון, תוך 14 יום. כמובן שזה נתון ליומנו של בית המשפט הנכבד, למפקחת, זו החלטה של המפקחת, אבל המפקחת...
כל זה אבל לא קורה בבית המשפט, נכון? זה קורה?
כן קורה, בהחלט, אתה כבר
בטוח... לא, איפה אני מגיש את זה?
אתה מגיש אצל המפקחת על המקרקעין,
שהיא יושבת?
שהיא יושבת בלשכת הרישום מקרקעין.
אבל בהחלט. הדיון נעשה...
הדיון אצל המפקחת, שם בלשכתה.
אז לא בבית המשפט.
זה בית משפט לכל לא, דבר
לא, לא,
ועניין.
לא. אני מתכוון, אנחנו לא הולכים לבית המשפט שלום, אלא זה מתנהל...
אצל המפקחת.
במבנה הטאבו, בלשכה כן, לרישום מקרקעין.
בדיוק, הכל תחת ההצטלה, והכל תחת לשכת המפקחות, המפקחות השיפוטיות ברחבי הארץ.
יופי, אז אני חושב ששני נושאים,
שאני חייבת לציין, שעושות את עבודתה נאמנה, אני חייבת לציין
זאת. זה מאוד מרגיע לשמוע.
בהחלט.
אז אני חושב ששני דברים מאוד עיקריים, כבר אנחנו בכיוון שאנחנו יודעים, ויש היום עוד נושא, שני נושאים שאני רוצה לדבר איתך, ולא נשאר לנו הרבה זמן.
אוקיי.
תאמיני או לא, אנחנו כבר כמעט בסוף.
וואה, כן,
אני עובר. אחד מהם, שכן החליט להשתלט על גינה, הגינה היא, הוא בונה מקומת קרקע, אבל הוא החליט להשתלט על גינה, לפעמים זה גם השתלטות על חניות, אנחנו יודעים, יש סכסוך עכשיו בירושלים לידי, שכן שלקח את התא שם של הזבל, ועשה מזה משהו משלו. א', האם שאני לקחתי ואני קומת קרקע, ואני היחידי לכאורה שיש לי יציאה לגינה, האם אני יכול לקחת דין לעצמי, והאם בכל שלב יכולים להוציא אותי מהגינה הזאת? זה מה שאנחנו קוראים גינה בשימוש.
כן, קודם כל זה נקרא בגדר, יש לזה שם בגה המשפטית, וזה נקרא עשיית דין עצמי. הדבר הוא כמובן אסור על פי חוק, שכן לא יכול להשתלט על שטח שהוא בגדר הרכוש המשותף, גינה או מקלט או כל דבר שהוא חלק מהרכוש המשותף. כמובן שעלינו...
רכוש משותף זה כל מה שלא מוצמד, לא מוצמד לדירה, לפי תיק בית
בדיוק, משותף. לפי החוק, לפי חוק המקרקעין, כל מה שלא מוצמד לדירה מהווה הרכוש המשותף. כמובן שעשיית דין עצמי היא אסורה, ישנם תקדימים רבים, בנושא אנחנו מחויבים להתריע, חייבים שוב במסלול של מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים, ואם המכתב הזה לא עוזר, כמובן שלפנות שוב, הכתובת היא המפקחת על המקרקעין, שהיא תיתן פסיקתה בנידון. אנחנו כמובן חייבים לבוא עם ראיות מוצקות לכך שהוא אכן ישתלט, על איזה תיעוד שהוא פשוט ביותר היום בעידן הטכנולוגי, וכמובן להראות גם שהוא עשה שימוש בכך, עשה שימוש בגינה, עשה שימוש במקלט, שימוש שהוא בגדר עשיית דין עצמי.
זה משנה אם זה עושה נזק או לא?
זה בוודאי שמצטרף לכך, אם הוא עושה נזק, אז בוודאי שיש כאן עילה גם לתביעה נזיקית בבית משפט השלום.
וכאן עולה שאלה שאני גם נתקל בה, שכן, אנחנו באים לבניין, או שאנחנו, שכן מחזיק בגינה 10 שנים, 15 שנים.
כן.
האם יש לו כבר התיישנות על ההחזקה הזאת?
זו סוגיה שבאמת מדובר כאן על זיקת הנאה, וזו סוגיה שכל מקרה צריך לבדוק אותו לגופו. כי לפי חוק המקרקעין ישנה זיקת הנאה, כלומר, אם הוא השתמש בכך מספר שנים מסוימות, כלומר, הוא בעצם לכאורה קנה במרכאות את זכותו להשתמש, אבל זה צריך לבדוק כל מקרה לגופו ולראות האם באמת חלה התיישנות בנידון.
אחד הדברים, דרך אגב, שאני גם מדבר עליהם בקורסים, שאחד הבעיות, הדברים שיש הרי סוגיה של התיישנות שהיא 7 שנים בדרך כלל,
כן.
שבנושא נדלן זה לא בדיוק, אין את ההגדרות האלה של השנים,
נכון.
גם מבחינת עבירות בנייה, ההגדרות הן אחרות, אז נכון. את אומרת שזה תופס גם כאן, אותו דבר.
צריך לבדוק את זה, כן, בהחלט צריך לבדוק האם לא חלה התיישנות, האם אין כאן עניין של זיקת הנאה, צריך לבדוק את כל ההיבטים באמת מבחינה משפטית, ואז לתת תשובה. תשובה שהיא תשובה מוסמכת ומבוססת. זה כל, בהחלט שכן, כל מקרה לגופו, בעיקרון, הנטייה היא לראות בכך עשיית דין עצמי, שהיא אסורה לפי החוק.
והנושא האחרון, שבקושי נשאר לנו זמן, אנחנו
כן,
כבר ממש בזמן פציעות,
כן.
אבל הוא נושא שמאוד מעסיק היום את האנשים, היום יש את הנושא של, בעקבות הקריסה של הבניינים, בעיקר בחולון, וגם ברמת גן.
ברעננה, כן.
רעננה זה את מיטמה.
את מיטמה.
זה בעצם משהו אחר.
כן, אבל זה עדיין קריסה הייתה, כן.
כן, אבל לא, אני מדבר על המצב של תחזוקת הבניינים.
כן.
ואני הבאתי גם הרי בעל מקצוע שמדבר אותם חבר'ה.
כן,
הזנתי. שחר וזה, שדיברנו על תחזוקת מבנים.
כן.
ואנחנו רואים, זאת אומרת, סיפרתי דוגמה לבניין שראיתי גם בחולון, שכולו רטוב, ויש דיירים שרוצים לתקן ורוצים לעשות תחזוקה שוטפת. את יודעת מה, הכל בסדר, רוצים לעשות תחזוקה שוטפת ותחזוקה מניעתית, והם אומרים, רגע, אנחנו מוכנים, ויש דיירים שלא מוכנים, ואת יודעת, צריכים מדי פעם, באמת חלק מזה זה היתומים, שהמים זה הנזקים הכי גדולים,
חיזוק המבנים.
חלק מזה זה תיקון סדקים. כן. חלק מזה, אתה יודע, המרפסות מתחת.
שלא יהיה מצב של מבנה מסוכן לאחר מכן, זה מוכרז כמבנה מסוכן.
איך אני מתנהל, או אנחנו, אם אנחנו חלק מבניין, שאנחנו רואים שיש מצב, או שדעת מה, הכל תקין, אנחנו רוצים אבל להביא עם בעל מקצוע, ורוצים להוציא כסף ולבדוק את זה, או לתקן, איך אנחנו נוהגים, כדי לגרום לזה שזה יקרה, והאם יהיה לנו חיזוק, במיוחד עכשיו, אחרי הנפילה, מטעם המפקחת.
עכשיו, מה שקורה זה, העיריות בעצמן יוזמות את העניין של התיקון, ומחייבות את הבתים.
כן, אבל אנחנו יודעים שכוח האדם של העיריות הוא אפס.
לא, אני מדברת על העיריות שמחייבות את הבתים המשותפים, שעושות גם בדק על ידי מחלקת ההנדסה, שולחות מהנדסים, כן, שולחת מטעמם, מהנדסים לבדוק, ונותנת אכן מכתבי התראה.
אבל עוד פעם, את הולכת לערים גדולות, יש להם אחד, שניים.
כן, אבל
הערים הם עצומות.
אוקיי, לכן יפה שעה אחת קודם, באמת לאסוף את כל הדיירים, ולהסביר מכיוון שהבניין נמצא במצב שיכול ותהיה סבירות שהבניין יקרוס, צריך להתאום את זה.
לא יקרוס, כלומר, אנחנו רוצים לעשות מניעה.
זה בדיוק, זו הנקודה שאליה אני מגיעה. צריך לאסוף את כל הדיירים, זה מה שאני ממליצה ללקוחות שלי, צריך לאסוף את כל הדיירים, לעשות אסיפה, ולהחליט על שיפוץ יזום מטעמכם. כלומר, לא צריך להמתין שתבוא ביקורת מהעירייה.
אז זה בדיוק מה שאני שואל.
בדיוק.
הכל טוב ויפה, שכולם מסכימים וכולם באהבה.
אז לא,
מה קורה אם
לא,
יש לי את המושג שכולם מכירים, דייר סרבן או דיירים
אוקיי,
סרבנים.
אז דיירים סרבנים שוב, אם לא ניתן להגיע להסכמה, באמת הכתובת היא המפקחת על המקרקעין, שהיא תפסוק בכך. שוב, צריך להביא לכך תימוכין, צריך להביא ראיות לכך שהבניין זקוק לאיתום.
אז אני שואל, כן. המצב, אין איזה משהו, אין איזה סדקים קרדינליים, אין משהו. יש, אבל בניין שצריך קצת לסדר לו את הטיח.
אוקיי, אבל
צריכים לבדוק את הרטיבויות שלו, כן, להביא בהנדס שיבדוק.
אבל גם הטיח הוא לא דבר שמה בכך. כלומר, הטיח הוא חלק ממבנה של הבניין. והיא לכך ובהתאם לזאת, צריך לפנות לכלל הדיירים, לעשות אספה, ובהחלט, בהחלט לדאוג לכך שתעשה הפעולה המניעתית טרם הגעה למצב, באמת למצב קיצוני של או מבנה מסוכן או חס וחלילה קריסה, כפי שקרה ואנחנו עדים חדשות לבקרים לצערנו עכשיו שקרו מספר מקרים גם בחולון וגם ברעננה שבאמת לא שמו את הדגש לכך. כלומר צריך להיות שיתוף פעולה אדוק בין הדיירים מבעוד מועד. זה חשוב מאוד, זה חשוב מאוד שהם יתייעצו עם עורך דין שמתמחה בכך, שינחה אותם בהתאם, ויאמר להם כיצד לעשות את זה בדרך הנכונה והנבונה, למנוע סכנות עתידיות.
תקשיבי, אני למדתי המון בפודקאסט הזה, ואני יודע, אחד שיודע.
תודה.
ואני חושב שאחד הדברים שהכי ברור פה, זה ש אנחנו חייבים, כמו בכל דבר משפטי, גם שיש לנו דיירים סוררים, ואולי גם נעשה על זה פודקאסט, דיירים, סליחה, דיירים שלא
סרבנים,
משלמים,
כן,
שלא, לא, נדבר על בהשכרת הדירות.
כן.
אנחנו קודם כל, אני מסכם את כל המקרים שאני דיברנו
כן.
עליהם, קודם כל, כל פעולה צריכה להיות בכתב.
בהחלט.
שום דבר לא יכול להתנהל, אלא אם כן הכל חי בשלום וכל הדיירים בהרמוניה.
הכל בכתב, הכל
וגם אז,
ודאי.
גם אז, אם כל השכנים באו וכולם ישבו, צריכים להוציא פרוטוקול ולחתים את
פרוטוקול
כולם.
פרוטוקול מסודר שחתום ובוודאי.
עכשיו, מה שלמדתי עוד, שבכל הנושאים, המכנה המשותף של כל הטיפולים שאת אמרת, זה מכתבים, להוציא מכתבים ולתעד אותם. וגם אם צריך אחר כך לעשות את הפעולה של תליית דלתות, אבל הדבר הכי חשוב זה שברגע שנכנסים להתנהלות, חשוב שאם אנחנו חושבים שאנחנו עלולים להגיע לעניין משפטי, אז פשוט ניקח עורך דין שילווה אותנו בתהליך, והוא יתווה לנו את הדרך.
בוודאי.
שהעורך דין, במיוחד העורכי דין מנוסים כמוך, וזה אנשים גם לא מבינים שהם קודמים זיכרון דברים וכל מיני דברים כאלה, שעורך דין אומר להוציא מכתב, או שהוא כותב מכתב, הוא מבין. אנחנו פעם שעבדתי במשרד הביטחון או בשירות, היינו אומרים בגיציבל, היינו אומרים איך אנחנו נגן על המכתב הזה בבית משפט או בבגט, שם זה בגצים, זה גוף ציבורי, אבל שאת כותבת מכתב, את מבינה או את חושבת
את המשמעויות,
איך המשמעות המשפטית שלו.
בוודאי.
בגלל זה חשוב שבאמת עורכי דין כמוך יהיו מעורבים, ואני חושב שאנשים גם למדו איך את חושבת ואיך את מבינה. ותעשו את הדברים מסודרים, ותכתבו את המכתבים, ותעזרו בעורכי הדין, ואני ממליץ כאן על דרורית.
תודה.
והרי ככה הגעתי אליה מהמלצה.
תודה, כן.
ואני מאוד מאוד מעריך את זה שהארת את עיניי, וכמובן את עיני המאזינים שלי בסוגיה הזאת, ושהבנתי שישבנו להכיר בביקור הקודם שלי פה, ושדיברנו, ניסינו להבין על איזה מהנושאים אנחנו הולכים לדבר, ושברגע שזרקת את הנושא הזה, אני קפצתי על זה כמו נשר על טרף.
כן, נכון, זה היה סיור מוחות.
בדמנו, ואני נתקל בזה המון, ואני חושב שאת באמת עשית לנו סדר, אז תודה רבה שהזמנת אותי, ואם את רוצה להגיד איזה מילת סיכום, אני אשמח.
אני שמחתי מאוד להתארח בתוכנית שלך, בראש ובראשונה, שמחתי לשתף פעולה איתך ועם המאזינים. אני כמובן שמחה שהצלחתי להעיר ולהעיר בעין ובאלף, באמת מצבים שאנחנו נתקלים בהם חדשות לבקרים. לאור ניסיוני, אני אכן יודעת שפנייה לעורך דין מנוסה אין לה תחליף, היא חשובה מעין כמותה, מכיוון שעורך דין מנוסה יכול להתוות את הדרך ללקוח הפוטנציאלי או לכל פונה, ולמנוע ממנו באמת טעויות שיכולות להוביל אותו למקומות שהוא לא היה, שהוא לא חפץ להיות בהם, אלא הוא חפץ בעצם למנוע הסלמה של סכסוכים קיים. ולכן חשובה מאוד הפנייה לעורך הדין, שהיא עורך הדין מיומנת ובעלת ניסיון, שתוכל להתוות את הדרך ולמצוא פתרון בזמן אמת. אלו הדברים שרציתי לומר, ותודה רבה שהערכת אותי היום בפודקאסט שלך.
יופי, אז תודה רבה לכולם שהאזנתם, ואנחנו כמובן ניפגש בפודקאסטים הבאים, ושיהיה לכם יום מוצלח, ותעשו רק מה שצריך לעשות, להתראות.